לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום ראשון, ראש חודש אלול, תשע"ח, ובמען לפי שעה היום. אתמול השמאל הקיצוני וערביי ישראל התכנסו בכיכר, נשאו דגלי אש"ף וקראו קריאות ברוח ובדם, נפדה אותך פלסטין. אנחנו נשוחח על ההפגנה הזו עם שניים. יהיה איתנו כאן יושב ראש פורום דרוזים למען ישראל, חבר הליכוד מנדי ספדי, הוא התייחס להפגנה הזו, אנחנו נתהה בכל רם. האם ההפגנה אתמול פגעה ואולי במעמדם של הדרוזים שעלולים למצוא את עצמם מתויגים בתודעה הישראלית כשייכים לאותה מחאה של ערביי ישראל ואולי המציאות הפוכה לחלוטין? נשמע את עמדתו של ספדי בעניין הזה. התייחס עוד להפגנה אתמול גם משה פייגלין, יושב ראש מפלגת זהות. הוא מוצא מכנה משותף להפגנת השמאל, להפגנת ערביי ישראל בכיכר, וגם להפגנות הקודמות, הפגנת הלהטבים, הפגנות הדרוזים, המאבק בזהות, באשר היא, זה המכנה המשותף לטעמו של פייגלין. הוא יסביר לנו כאן במה מדובר. מאבקם של מתפעלי בית הכנסת ישועת ישראל בדרום תל אביב על הזכות להשמיע בעת כניסת השבת שיר שבת, המאבק הזה נמשך, ובערב שבת האחרונה הוזמן שוטר לבית הכנסת. השוטר נכנס ודרש מהמתפללים להציג בפניו תעודות זהות. הוא התחיל לרשום את שמותיהם של המתפללים, כל זה בערב שבת. אנחנו נשמע על האירוע הזה. יהיה איתנו כאן לשם כך דורון כהן, עורך העיתון מעריב. הוא נכח באירוע במקום, הוא זועזע ממנו וגם פרסם פוסט קצר שהוא מתקומם על חוסר הסובלנות של הנאורים תושבי החדשים של השכונה. נשמע ממנו את הסיפור המלא. באיראן אלפי יועדי כדורגל של שתי קבוצות שונות שהתמודדו זו נגד זו על קר הדשא חברו יחד לקריאות קצובות ואחידות מהיציעים מוות לדיקטטור, הם קראו שם, והם הוקו על ידי אנשי כוחות הביטחון שהגיעו למקום. אנחנו נשוחח על האירוע הזה והמשמעויות שלו עם הדוקטור תמר אילם גינדין, מומחית לאיראן. נדבר גם על האלימות בבתי החולים מצדם של מטופלים ומלווים של מטופלים. האלימות הזו עלתה שוב לסדר היום בעקבות עוד כמה וכמה אירועים אלימים שהובילו את ההסתדרות הרפואית לקבוע שרופאים יהיו רשאים לסרב לטפל במטופל אלים או כזה שמלוויו אלימים, זאת לבד במקרים של סכנת חיים. אנחנו נשוחח כאן עם יושב ראש ארגון רופאי המדינה, הוא מטיל ספק רב ביכולת ליישם את ההנחיה הזו. נדבר איתו ונשמע גם על כמה צעדים הכרחיים לטעמו כדי למצוא פתרון לתופעה המדאיגה והמטרידה הזו. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. שלום, אנחנו אומרים ליושב ראש פורום דרוזים למען ישראל, חבר הליכוד מנדי ספדי, שלום לך.
שלום לך.
אז בכיכר רבין התאספו גם ערביי ישראל, גם אנשי שמאל קיצוני, נשאו דגלי אש"ף, קראו קריאות ברוח ובדם נפדה אותך פלסטין, ואנחנו שואלים עד כמה ההפגנה הזאת פוגעת או פגעה במחאה הדרוזית.
תראה, בוא נחזור קצת לפני שנענה על השאלה הספציפית הזאת. ההפגנה של אתמול היא המחישה את הצורך בחוק הלאום, זה ברור וחד משמעי. ההפגנה משבוע שעבר היא המחישה את הצורך בחקיקת חוק שיגדיר את מעמדם של המיעוט הדרוזי במדינת ישראל. אנחנו שתי אוכלוסיות שונות, נפרדות, בוא נגיד לא שייכות אחת לשנייה, חוץ אולי מהשפה שמשתפת אותנו בגלל שגרנו באותו אזור. ההפגנה של אתמול היא במידה מסוימת היה לה נזק לנושא בכלל, כן, לנושא של ההפגנה, כי פה אנשים יכולים לטעות ולחשוב ששתי ההפגנות נגד אותו חוק, וזאת אומרת ששתי האוכלוסיות יש להם אותה מטרה, וזה לא. ההפגנה של אתמול גם מצד שני הדגישה שבמידה מסוימת היא עזרה להפגנה של הדרוזים או למחאה של הדרוזים, בזה שהיא הדגישה את ההבדלים, הדגישה שחבר'ה, הייתה הפגנה לפני שבוע, אנשים עמדו והפגינו למען שייכותם למדינת ישראל ולחיזוק את מעמדם כאזרחים ישראלים וכשייכים לעם היהודי שחי במדינת ישראל, או לעם היהודי שהוא בעל הבית על, על, על ארץ ישראל. ראינו את ההבדלים מאוד עצומים. בהפגנה של הדרוזים ראיתם את הדגל הדתי של הדרוזים, שמגדיר את הדרוזים, ודגלי ישראל אחד ליד השני. אולי דגלי ישראל היו יותר מהדגלים הדרוזים. בסוף ההפגנה כולם עמדו ונופפו בשני הדגלים, הישראלי, הדגל הלאומי של מדינת ישראל, ודגל הדתי של העדה הדרוזית, שהיא חלק ממדינת ישראל. נופפו בדגלים ושרו את התקווה, ההמנון הלאומי של מדינת ישראל.
שרו התקווה עם המילים ונפש יהודי הומייה, ולא ראיתי שזה קשה למישהו.
אני שלחתי לך את הווידאו של שירת ההמנון, שאנשים עומדים ומנופפים בדגלים, בשרים את ההמנון, ואתה שומע אותם שרים נפש יהודי הומייה, כי ההמנון הזה, אנחנו כדרוזים שרים אותו כמעט כולנו, בכל האירועים, בכל התקסים, בכל מה שקשור לזהות הישראלית. ואנחנו אמרנו וחוזרים להגיד, הדגל הזה מייצג אותנו, הסמלים האלה מייצגים אותנו, ההמנון הזה מייצג אותנו, אנחנו לא כופרים באף אחד מהסמלים ומהדגלים של מדינת ישראל. אנחנו, הכעס שבלט בתקופה האחרונה אצל הדרוזים, זה שהרגישו שהחוק הזה הוציא אותם קצת מחוץ למסגרת, הוציא אותם מהמקום הטבעי שלהם, כי הם מרגישים במדינת ישראל, בין העם היהודי, כאנשים שנמצאים בסביבה הטבעית שלהם. והחוק הזה, בגלל שהתעלם מהדרוזים, הם הרגישו שהם יצאו מחוץ למעגל הטבעי שלהם, ומבקשים, חבר'ה, אנחנו רוצים להיות ישראלים, לא שום דבר אחר. לכן אנחנו מבקשים שיהיה לנו חוק שיגדיר אותנו בתור מיעוט במדינת ישראל. אנחנו כל הזמן, מלפני קום המדינה, נפלו לנו חללים עוד בשנות ה-30, עוד לפני שקמה המדינה. הדרוזים עמדו לצד היישוב היהודי עוד לפני שקמה המדינה, עוד לפני שהמדינה הייתה חזקה. אז אל תגידו לי שהדרוזים רק עומדים ליד החזק, לא, הדרוזים עומדים ליד הצדק, והצדק במצב הזה הוא נמצא בצד של היהודים. לכן אנחנו עומדים כתף אל כתף, כתף לצד אחינו היהודים, או האחיינים שלנו היהודים, כי לפי ההיסטוריה היהודים הם האחיינים של הדרוזים.
עכשיו אמרת עד כמה ההפגנה אתמול בעצם חידדה את ההבדלים בין קבוצה שמניפה את דגל ישראל לצד הדגל הדרוזי, לבין קבוצה שמניפה במקום הדגל הישראלי את דגל פלסטין, דגל אש"ף.
נכון, זה עוד דבר, דבר אחד, עוד דבר אחד חשוב שאני רוצה להדגיש אותו לכל חבריי בימין, שהם טוענים שהשמאל או הקרן החדשה לישראל עשתה עלינו סיבוב ונצלה את הדרוזים. אתה יודע מה? אם אתה מסתכל טוב, אתה רואה שאם זה באמת שהקרן היא זאת שממנה את ההפגנה, הדרוזים עשו סיבוב על הקרן. כי הדרוזים בשירת ההמנון, בענפת דגל ישראל, הם אמרו לקרן ואמרו לכל ארגוני השמאל, חבר'ה, אנחנו ישראלים, אנחנו לא נסכים לפילוג של העם, אנחנו ישראלים, ואנחנו רוצים בהפגנה הזאת דווקא בשביל למנוע את הפילוג הזה, ובשביל לאחד את הדרוזים והיהודים תחת דגל אחד.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אז אתה אומר דווקא...
עשה סיבוב על הדרוזים, יש לו טעות.
אז הפוך.
הדרוזים הם אלה שעשו סיבוב על הקרן החדשה.
אז זה לגבי מי מימן את האירוע, אבל אני רוצה לשאול אותך, האם אתה...
אני לא יודע.
כן, אתה אומר, אני לא יודע, אבל אם זה ככה, אז יש כאן, זה הולך לכיוון ההפוך. אני רוצה לשאול אותך, אבל אם בכל זאת אולי אתה ציינת את הצד החיובי, אפשר לומר, בהפגנה, שתמול חידד את ההבדלים בין הדרוזים לבין מי שהיה אתמול בכיכר. אבל אולי בכל זאת יש ישראלים שמתבלבלים ואומרים, כולם באותה חבילה, כולם נגד אותו חוק, כולם אומרים את אותן טענות, ואולי מול האנשים האלה היה צפוי שראשי העדה הדרוזית היו אומרים, בכל יותר ברור, את מה שאתה אמרת לנו כאן כרגע, שימו לב להבדל.
אז אני ורבים כמוני עובדים בכל הרשתות החברתיות כדי להבליט את הנושא הזה וכדי להבהיר, כי אתה יודע מה, אני אישית, מנדי, שנמצא בלב הימין הישראלי, מנדי שלחם כדי להביא, והצלחתי להביא את הסרט מיום ההוצאה להורג של אלי כהן, ואני עושה כמעט כל הזמן שלי נמצא במסעות הסברה בחול למען מדינת ישראל. מישהו בא והשים אותי שאני שמאלן, ואני את האנשים האלה בחלקם אי אפשר לשכנע, הם מקובעים בדעות ש מה שלא תעשה
לך עצמך, אמרו לך שאתה שמאלן?
כן, כן, ועוד יותר מזה אפילו, אבל זה לא המקום להגיד את זה. אבל מה שאני אומר, אנחנו עושים הסברה ומנסים, גם עכשיו לפני שהתקשרת אליי כתבתי תגובה למישהו כדי לתקן את המחשבה שלו, את מה שהוא חושב, כדי להבהיר לו את ההבדלים האלה. אנחנו עובדים על זה קשה, זה לא פשוט. נכון שההפגנה של הערבים גרמה לנו ליותר מאמץ הסברתי לגבי על הדרוזים, אבל בגדול אנשים שפויים ואנשים שבאמת יודעים לראות את הדברים בצורה נכונה, הם רואים את ההבדלים, ובעצם האנשים האלה יכולים היום לבוא ולהגיד באמת מה יש לנו לטעון נגד הדרוזים. הדרוזים הם חלק מעם ישראל, חלק ממדינת ישראל, חלק מההוויה הדמוקרטית, שמותר לה להפגין אם משהו לא בסדר לפי ראייתם, כמו שכל אדם אחר מפגין, כאילו החרדים מפגינים, אנשי התיישבות מפגינים, ואנחנו מפגינים ליד אנשי התיישבות בניסיונות עקירת היישובים היהודים מיהודה ושומרון וממקומות אחרים, והיינו בהתנתקות כמעט בכל ההפגנות ובכל המאבק נגד הגירוש. אנחנו נמצאים שם איתכם, לא בחוץ, לא לצד מי שמנסה לחרב את המדינה.
מנדי ספדי, יושב ראש פורום דרוזים למען ישראל, אני מאוד מודה לך על הדברים. יום טוב.
תודה.
שלום שלום.
תודה לכם.
המאבק סביב המנגינות, השירה שלפני יום השבת בבית הכנסת ישועת ישראל בדרום תל אביב, המאבק הזה כנראה נמשך. איתנו נמצא על קו הטלפון דורון כהן, עורך העיתון מעריב, שלום לך.
שלום שלום.
ואתה מספר על משהו שקרה בערב השבת האחרונה, פרט כן. נמק.
טוב, תראה, קודם כל, אבא שלי היה בן בוני בית הכנסת הזה, וביום שישי הייתה הזכרה שלו והייתי שם, וראיתי את הדברים במו עיניי. מה שקורה שיש בית הכנסת משמיע שתי דקות שיר לכניסת השבת, ואז כל התושבים החדשים של השכונה, הם מציפים את המוקדים בקריאות, מאות אנשים, כאילו מאות קריאות להשתיק את בית הכנסת, ובכל פעם הם, אם הבנתי נכון, הם נפלים בבית המשפט, ואז הם באים עם משהו אחר. פעם אחת זה הרעש, פעם אחת הם אמרו שהרמקולים על הגג זאת פסולת שצריך לפנות אותה. פעם אחת פנו לפיקוח של העירייה, אחר כך פנו למשטרה, לא מוכנים להכיל את השתי דקות האלה. עכשיו תבין, אם את הכנסת הזה היה משמיע את השירים או קולות האלה כל יום בשש בבוקר, כן? אני מבטיח לך שהייתי מצטרף לחבר'ה החילונים החדשים. אבל יש פה עקרון המידתיות. מדובר בשיר של שתי דקות בשבוע, שמבשר על כניסת השבת, והם לא מסוגלים להכיל את זה. וגם מתאר לעצמך שמדובר, לא אפתיע אותך, אם אני אגיד לך שמדובר באנשים מאוד נאורים, מאוד ליברליים, מאוד פלורליסטיים, אבל הם לא מוכנים לקבל את זה. עכשיו, בשבת האחרונה הייתי שם, היה את השיר, היה, נגמר, התחילה התפילה, נכנסה כבר השבת, הגיע ניידת, השוטר, נכנס לבית הכנסת, עם דוות, ניסה לרשום שמות של אנשים. תשמע, אותי זה זעזע, אני אומר לך את האמת, רצה תעודות זהות מהאנשים. לא הייתי מציית אם זה לא מזעזע אותי.
תעודות זהות מהאנשים שבאו לתפילת ערב שבת.
כן. אני לא בא אליו בטענות, כי בסופו של דבר לא הייתה לי ברירה, ולקחתי את הרצה ודיברתי איתו והוא הלך, אבל זה נורא מקומם, כי אני אגיד לך, זו אוכלוסייה שאני היום לא גר שם, אבל גדלתי שם, אוכלוסייה מאוד חלשה, מאוד משתקת, אף פעם לא שמעו אותם. אני גם הוצאתי ספר לאחרונה על שכונת שפירה, שנקרא תחום המושב, וקיניתי אותם בספר, את הקהילה שם, הנוכחים הנפקדים, אני בכוונה כתבתי נוכחים נפקדים, כדי ללמוד שיש בחברה הזאת נוכחים נפקדים שלא באים לידי ביטוי בספרות, ולא באים לידי ביטוי בתקשורת, כי הם לא מספיק אקזוטים, הם לא מספיק סקסים. ואני חושב שצריך לתת לקהילה הזאת את הביטוי המינימלי הזה שהם מבקשים, לא קרה שום דבר, ובסך הכל שתי דקות שיר. והגיע הזמן שאנשים יהיו פלורליסטים וליברליים גם בחיים יום ולא רק בטוויטר.
אז מכיוון שלא מדובר, בכל זאת נראה שלא מדובר רק באירוע קטן פה, אירוע קטן שם. אתה מוכן להסביר לי מה הדבר הגדול שקורה כאן? אולי בתל אביב כמודל, אבל קודם כל מה קורה בתל אביב, אחרי זה נראה מה קורה הלאה.
תראה, אני אגיד לך משהו. אני לפני כמה שנים רציתי לקנות דירה בנחלת יצחק. סדר לך סיפור, אוקיי? הדירה הייתה נהדרת, ממש למידותיי. אמרתי לבן אדם, אוקיי, אני לוקח את זה, אבל אני רוצה עוד פעם אחת לבוא לראות אותה, שאני אהיה סגור על עצמי. באתי בערב וראיתי שיש מתחת לבית בית כנסת, ויש שם הרבה תפילות והרבה רעש. הלכתי לבעל הבית, אמרתי לו, תשמע, זה לא מתאים לי. אני יורד מהעניין. עכשיו תגיד לי, אתה מעלה בדעתך, שאני הייתי קונה את הדירה הזאת, והייתי מתחיל לשגר פטיציות לעירייה, להשתיק את בית הכנסת, אתה מעלה בדעתך דבר כזה. עכשיו אני אגיד לך עוד משהו. בשכונה הזאת יש כנסייה רוסית מאוד יפה, יש שם מנזר רוסי. וכל שבת ב-10 וחצי, בין 10 וחצי ל-11, יש את הפעמונים שקוראים לאנשים לבוא למיסה בכנסייה. עכשיו, בשנים האחרונות נבנו סביב הכנסייה הזאת הרבה שיקונים. עכשיו, מי גר בשיקונים האלה? בשיקונים האלה גרים שפניקים, חרדים, אנשים דתיים. האם מישהו מהם אי פעם הרים טלפון לעירייה שהפעמונים של הכנסייה מפריעים לו? עכשיו, באו עכשיו אוכלוסייה חדשה לשכונת שפירה, כי זה הפך משום מה ללהיט נדלני, והם לא מוכנים לכבד את הקהילה המסורתית שנמצאת בשכונה. ואני חושב שכל בן אדם שהוא טיפה נאור וטיפה ליברלי צריך להתקומם על זה.
כן. אתם ברק, למען ככה לעדן את המציאות, רק נזכיר שאנחנו ראיינו לפני מספר שבועות את רב בית הכנסת הזה, בית הכנסת ישועת ישראל, שעליו אנחנו מדברים.
מיכאל.
כן, הרב מיכאל
הרבוב,
והוא סיפר לנו שריגש אותו מאוד לראות איך מול כל אותן טענות למשטרה ולעירייה, מגיעים תושבים, חילונים לגמרי, גם אנשי שמאל, אנשי ימין, זה לא משנה, מגיעים, מחזקים את ידיהם של המתפעלים, אפילו שרים יחד איתם את השיר הזה של כניסת השבת, ואותו זה ריגש, זאת אומרת, יש כאן גם את הצד הזה.
אוקיי.
כן.
אני שמח לשמוע. אני פשוט רואה את מה שקורה בקבוצה של השכונה, ונכון שיש שם אנשים שמאוד מזדהים המתפללים, זה נכון לגמרי, אבל יש שם את המסיתים הקבועים שחלקם בשמות פייק, אי אפשר לדעת כל כך מי הם, שמסיסים את האווירה, הם כנראה אנשים מאוד מקושרים, הם מצליחים להפעיל את כל הגורמים, אם זה את המשטרה, ואם זה את העירייה, ואם זה ראיתי שהם עשו כתבת ענק בטיימאוט על הבית כנסת הזה, שעל על מחל האמוניה לא עשו כאלה כתבות ותחקירים.
רק נציין, אתה לא מרגיש אולי קצת ככה דרכת על עצב חזק מדי כשאתה אומר תהליכים שקרו בגרמניה, אתה כותב בציוד שלך?
תראה, אני בכוונה כתבתי. כמו שכתבתי בכוונה בספר נוכחים נפקדים, הרמז מובן. זה מרכיז אתכם שאומרים תהליכים בגרמניה, אז אל תתחילו עם זה, אני לא התחלתי עם זה. תראו כמה זה מרגיז אתכם, ותבינו כמה זה מרגיז אנשים אחרים.
דורון כהן, עורך מעריב, אני מאוד מודה לך על הדברים, נקווה לבשורות טובות גם
רבה.
בגזרה הזו.
תודה רבה, תודה יום רבה.
טוב, שלום. תודה. אלפי אוהדי כדורגל של שתי קבוצות איראניות שהתמודדו זו נגד זו על קר הדשא חברו לקריאות קצובות ואחידות מהיציעים, מוות לדיקטטור הם קראו שם, ומיד ספגו מכות מאנשי כוחות הביטחון שהגיעו למקום. אנחנו רוצים לשוחח על מה שנראה כמו אווירה לא נעימה שיוצאת קצת החוצה ברחוב האיראני. איתה נמצאת על קו הטלפון מומחית לאיראן, הדוקטור תמר אילם גינטין, שלום לך.
שלום רב, ברכות על האנדרסטייטמנט.
כן, ניסיתי להיות מעודן, רק נציין, המרכז האקדמי שלם ומרכז עזרי. עכשיו בואי תספרי לנו מה קורה שם ברחוב המתחיל לסעור הזה.
הרחוב לא מתחיל לסעור, הרחוב כל הזמן סוער, שזה בא והולך בגלים. כלומר, עכשיו דווקא יש, אני רואה פחות הפגנות מאשר בשבוע שעבר, אבל מאז דצמבר, או אולי אפילו מאז אוקטובר האחרון, כל הזמן יש משהו, כל הזמן יוצאים לרחובות. הרבה פעמים זאת מחאה על עניין ספציפי, על בסיס כלכלי, על הבצורת, מגדלי העופות, נהגי המסעיות, אנשי העיר קזלון שרוצים לחלק אותה. כלומר, כל פעם זה איזשהו, זה משהו אחר, כאשר כל ההפגנות בסופו של דבר הופכות למוות לדיקטטור.
והדיקטטור מדובר לאדם אחד או לתפיסה יתולית?
הדיקטטור זה חמינאי, אין עוררין על כך.
וזה האדם חמינאי וזהו, או שזה כל מי שנמצא שם בצמרת ורוצים אותו להחליף?
זה האדם חמינאי שהוא המחליט במדינה, כל המנגנון נועד לשמר אותו בשלטון. אני מתארת לעצמי שכשהוא ימות הוא יבחרו מישהו אחר, כלומר בטוח, וככה זה אמור לעבוד, אבל המנהיג הדתי העליון הוא הדיקטטור. למרות שבאיראן יש דמוקרטיה למראית עין, יש בחירות כל 4 שנים, יש הפרדת רשויות, אבל על הכל מרחף צילו של הדיקטטור, של המנהיג הדתי העליון, ששולט באמצעות ועדות שונות, שבסופו של דבר הוא זה שממנה באופן ישיר עקיף את החברים שלהם.
עכשיו, האירוע הזה של מגרש הכדורגל, הצליחו להשתיק אותו, כנראה בהורדת ווליום של הסרטונים שיצאו החוצה. יש בו איזה משהו מיוחד, או שעוד גל, את אומרת, כמו מגדלי העופות, גם זה יעלה וירד ויעלם?
אני חושבת שזה עדיין השאריות של הגל הקודם. שראינו בשבוע שעבר, שהיה גל דווקא ארוך יחסית, הוא לקח יותר משבוע עד שהוא שכח, זה התחיל בעליות השערים של הדולר והזהב שבוע וקצת לפני החזרת הסנקציות, והמשיך גם קצת אחרי החזרת הסנקציות. בימים האחרונים אני רואה בעמודים של מתנגדי משטר, בערוצי טלגרם, פחות וידאו עם ההפגנות ויותר קריאות נו תצאו ו... זה נראה שהרחוב כבר יותר שקט. אבל האצטדיונים הם גם חוץ מזה שכל אהבת כדורגל זה מה שמאחד את כל האיראנים בערך, אז באצטדיונים גם ראינו חלק מהמאבק של אנשים, גם הגיע לאצטדיונים, הוא היה מבוסס על זה שלנשים אסור להיכנס לאצטדיונים, ולפני כמה חודשים כמה נשים שהתחפשו לגברים באופן מאוד משכנע, אלו סרטונים שלהם שהן נכנסות לאצטדיון, שבעצם זה שאישה מתחפשת לגבר ונכנסת לאצטדיון, לא, היא לא צריכה להגיד שום דבר כדי שזאת תהיה מחאה ברורה ובולטת.
אגב, אותם נשים שצולמו, ידוע לנו מה עלה בגורלם? כי זה מאוד ממוקד, זה לא איזה הפגנה של כמה אלפים, לכי תרדפי אחריהם ברחובות. מדובר פה בכמה נשים ספציפיות, אפשר להגיע אליהם הביתה ולטפל בהם.
אתה צודק, אני לא ראיתי שום דבר, שום פולו-אפ על העניין הזה.
עכשיו, היו הרבה דילמות מאז שהתלבטויות, מאז הסנקציות, האם באמת הסנקציות האלה הן ישימות או לא ישימות, ועד כמה באמת השיתוף הזה של טראמפ מכאן והרחוב משם יכול באמת להניב שינוי ותמורה משמעותית. מה דעתך?
אני חושבת שמתישהו זה יקרה ויפתיע את כולנו. כלומר, כל פעם שיש גל כזה של מהומות, אז כל הפרשנים, כולל אני, צופים שהם ידוקעו וישכחו, והחיים יחזרו פחות או יותר למסלולם, רק שכל פעם המסלול הוא יותר ויותר קשה. כלומר, עכשיו באמת המצב הכלכלי בעקבות החזרת הסנקציות, ובעקבות ההיסטריה שלפני החזרת הסנקציות, המצב הכלכלי באמת הגיע לשפל חדש, כל פעם הוא מגיע לשפל חדש. מתישהו זה יפתיע אותנו, כמו שגם המהפכה האסלאמית ב-1979 הייתה הפתעה. לרבים כולל ארגוני מודיעין בינלאומיים, שלא ראו את זה בא עד ממש כמה חודשים לפני. אז אני לא יודעת להגיד מתי זה יקרה, אני לא יודעת אם להגיד שזה שיתוף פעולה של טראמפ עם הרחוב, כלומר... ברור שהחרם יותר משפיע על העם מאשר על השלטון. על השלטון הוא משפיע דרך זה שיש מאומות, אבל הדולרים שלהם בחול כבר בטוחים בבנקים, כן. של כל אלה, של כל המולות שגנבו את כספי העם. והייתי פעם בקשר עם פקיד ממשלתי שסיפר לי על כנס שהם עשו, שבו הסבירו להם איך עוקפים את הסנקציות באמצעות חברות קש במדינות שלישיות.
אז יש תדריך מסודר לעניין הזה.
לפחות לפני כמה שנים היה תדריך מסודר, אבל באמת העם הוא זה שמשלם את המחיר. ואני לא בטוחה אם אלה שמציעים איברים למחירה זה אותם אנשים שהולכים להפגין ברחוב.
אבל המפגינים ברחוב מבטאים את המצוקה שמביאה למחירה הזאת.
נכון.
כן. האמירות האלה של האירופים, שהם... טראמפ יכול לעשות מה שהוא רוצה, אנחנו נדאג לזה שהחרם שלו והסנקציות שלו לא יהיו כאלה משמעותיות, לדברים האלה יש, זה נותן רוח גבית לממסד האיראני, נכון?
זה תלוי באיזו רמה, כלומר יש חרם שהוא בין מדינות ויש חרם שהוא כלכלי, כלומר אם ארצות הברית אומרת לחברת בוינג או איראן או אנחנו, אז ברור שהם יבחרו את השוק היותר גדול והיותר עשיר שזה ארצות הברית. זה אף ממשלה אירופית לא יכולה לפצות על אובדן השוק של ארצות הברית. אז בקטע הכלכלי שחברות לא מוכרות, זה באמת המדינות האירופיות לא יכולות לעשות, אבל למשל, אם עכשיו לארצות הברית, ארצות הברית החליטה שלא מוכרים יותר דולרים ולא מוכרים מתחות לאיראן, אז אני מתארת לעצמי שמדינות אירופיות או ממשלות אירופיות כן יכולות להמשיך להזרים מתח או לאפשר העברת כספים, אם זה לא דרך מערכות אמריקאיות.
בכל אופן, את רואה גלים עולים, גלים יורדים, ובסופו של דבר, מתישהו תבוא ההפתעה, זה מה שאת...
כן, וכשתבוא ההפתעה, אז אני אוכל להגיד לך איך זה היה צפוי ומה היו המהלכים שהובילו לזה.
טוב, הדוקטור תמר אילם גינדין, אנחנו נמשיך להיות מופתעים מחוסר היכולת לנבא הפתעות. תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה.
כל טוב. שלום, חודש טוב ושבוע טוב, אנחנו אומרים ליושב ראש מפלגת זהות, חבר הכנסת לשעבר, משה פייגלין, שלום לך.
חודש טוב שמעון ולמאזיני ערוץ 7.
אתה רואה את הפגנת השמאל וערביי ישראל אתמול בכיכר, וקורך בינה לבין סדרת ההפגנות שעוברות עלינו בסופי השבועות האחרונים, מוצא להם כותרת אחת.
כן, תראה, קודם כל יש כאן שאלה, הדרום עולה בלהבות, רק יצאנו מהמקלטים, מה נפל עליכם כשאנשים עוד משפשפים את העיניים שם לאור השמש, כשהם יוצאים מהמקלט אחרי כמה ימים של הפגזות והפצצות ושאר מרים בישין, להרים הפגנות בכיכר רבין על חוק הלאום עם דגלי פלסטין, ולעורר מחדש את ענייני הפונדקאות של ההומוסקסואלי, מה עצה לכם הדרך? כאילו המעבר הזה ממלחמה לעניינים שכאלו נראה תמוה.
רגע, למה תמוה? משה, למה תמוה? אין מה לעשות, ראש הממשלה מריץ את שני החוקים הללו, אנחנו חובבי השוויון ודוגלי האחווה חייבים להיאבק כמה שיותר מהר לפני שהעניין הזה יסתיים. זה שיש טילים מהרצועה, עניין אחר, נטפל בו בנפרד, אבל כרגע מה שחשוב לנו זה להוכיח שכולנו חיים ביחד והארץ הזאת שייכת לכולם.
תראה, קודם כל טכנית העניין להסתיים, החוק נחקק וגם חוק הלאום וגם נושא הפונדקאות, והרבה מאוד נושאים על סדר היום, אז מכל הנושאים על סדר היום, בזמן שאנחנו נמצאים במלחמה או מסיימים איזשהו סבב של מאות טילים על אוכלוסייה אזרחית והדרום ממשיך לבעור, זה מה שמעסיק אותנו ומביא אלפי מפגינים לכיכר, למה אין ועוד על מה לעזאזל, יש לך אין סוף תרופות שלא מופיעות בסל, תרופות למחלות אמיתיות. מי שאומר ש האזרחים הנורמטיביים צריכים לממן על חשבון המדינה כמובן את ההליך הרפואי הזה לאנשים שאינם חולים, הרי באופן ביולוגי הם יכולים להביא ילדים לעולם, מה הם טוענים? שהומוסקסואליות היא מחלה ושהתרופה לה צריכה עוד לבוא קודם למחלות אחרות בסל? מה, יש כאן איזה שהן דרישות שנשמעות הזויות שמוציאות אלפי אנשים לחובות, וכל זה על רקע של מלחמה של ממש, ואתה לא מבין, אתה לא מבין מה קורה פה, אלא אם כן אתה מצליח לייצר איזה חוט מקשר, איזה היגיון בשיגעון, שמסביר לתופעה הזאת, וזה מה שניסיתי לעשות בפוסט.
רגע, אז לפני שאתה מן הסתם תיקוח את העניין תחת הכותרת זהות יהודית, שחשוב שתהיה לנו כאן בארץ ישראל, יש גורם אחד שקושר בין כולם, לא מדברים עליו, או לפחות לא כולם מדברים עליו, אבל קוראים לו להפיל את נתניהו מהשלטון. זאת מצווה חשובה, אנחנו עושים זאת פעם אחת בעניין של הלהט"בים, ופעם אחת בעניין של הדרוזים והערביי ישראל. כל מי שנכון להתייצב למערכה, מקודש ובלבד שנפיל סוף סוף את שלטון נתניהו. זה החוט המקשר.
אתה לוקח את זה לרובד הפוליטי, הקל, ולדעתי זה עמוק יותר. לדעתי זה הרבה יותר עמוק, ותמיד אופוזיציה רוצה להפיל את הקואליציה, זה לגיטימי, כשהם משני הצדדים, זה נכון, אז תגידו שתעשו הפגנה על כך שהמדיניות הביטחונית שלו כושלת, ואיכשהו יקשר לאירועים שהיו כאן שבוע האחרון, אירועים של מלחמה, אני מזכיר לך. תגידו, נתניהו אין לו פתרון מדיני, וראינו מה קורה פה מטילים, נתניהו צריך ללכת. בסדר, אתה יכול לקבל את הטענה שלך. אבל איך למען השם קשורה מלחמה שחווינו בשבוע האחרון לפונדקאות? על זה הם מפגינים. ואני חושב שזה קשור מאוד. כי בסופו של דבר, דגלי פלסטין שהונפו בכיכר והפונדקאות הזו וגם החוק שראינו שעבר בשבוע שעבר לצערי רב בסיוע צמוד של הבית היהודי, החוק שמפליל לצרכני הזנות, שזו בעצם חזית של הפמיניזם הרדיקלי והקיצוני ביותר. כל האלמנטים הללו אפשר לאגד אותם תחת כותרת אחת. המלחמה בזהות, אפילו לא הזהות היהודית, מלחמה בכל זהות שהיא. מלחמה בכל זהות שהיא. ואני אראה לך איך הקשר הזה נוצר. הרי למה יורים עלינו מעזה? כי יצאנו מעזה. כשהיינו בעזה, לא ירו עלינו מעזה. לא היו חטופים, לא סופו משם את צדותינו, לא היו סבבים, לא היו טילים על תל אביב
איזה מקום. השמאל מזכיר כל פעם שכאשר היינו בעזה, ירדו אלפי טילים ולא מהשמיים על יישובי גוש קטיף, ועל צירי הדרכים, והיו פיגועים, ונהרגו חיילים, והיו פריצות ליישובים ולבסיסים. היו אירועים, אי אפשר להתעלם מכל זה.
שמעון, כנראה שגם למאזיני ערוץ 7 צריך להזכיר, שכשהיינו בעזה, בעיר עזה, לפני הסכמי אוסלו, שום טיל לא נחת מעזה, ושום מרגמה לא נחתה מעזה, ושום בלון ושום עפיפון. אני לא אומר שהמצב היה מושלם, אבל המצב היה גן עדן, גן עדן לעומת משהו היום. נכון שכשיצאנו באוסלו מעזה, החלו לעוף מרגמות על יישובי גוש קטיף, וכשיצאנו מגוש קטיף, אז מגוש קטיף כבר עפו טילים על תל אביב. אבל כשהיינו בעזה, זה מה שאמרתי, כשהיינו בעזה לפני הסכמי אוסלו, אז המצב היה גן עדן לעומת היום. אני לא רוצה לחזור לגן עדן ההוא, אני רוצה לחזור למשהו הרבה יותר יסודי ונכון, אבל לא לקחת נכון, לא זה הנושא שלנו כרגע. הנושא שלנו הוא זהות. ומה הביא לכך שיצאנו מעזה? מה היה הדרייב, המניע של אותם הסכמי אוסלו? הדרייב היה, כפי שאמר זאת במפורש, האדריכל הראשי של ההסכמים הללו, רון פונדק, באפריל 2014, הוא אמר להפוך את מדינת ישראל לישראלית במקום יהודית. כלומר, הדרייב של היציאה מעזה, של הסכמי אוסלו, שהביא לכל האסון, לכל המלחמה הזאת, בין השאר זו שאנחנו חווינו בשבוע האחרון, הוא הרצון במחיקת הזהות הלאומית. עכשיו, לא רק את הזהות הלאומית הם רוצים למחוק, ולכן הם ימשיכו להילחם נגד חוק הלאום שמזכיר לנו שיש לנו זהות לאומית. איכשהו יתפלק לקואליציה של הימין משהו טוב, אוקיי? לא רק נגד חוק הלאום המלחמים, הם נלחמים נגד כל זהות שהיא. זאת אומרת, אם זה הזהות המשפחתית באמצעות הפמיניזם הרדיקלי, שחוק הזנות של השבוע שעבר הוא רק אגף של המלחמה הזו.
אני עוד רגע ארצה להתעכב
איתך. תן לי לחבר לך את הכל ביחד, רגע אחד. וכמובן, עוד פעם אני אומר שהימין הישראלי, ובמיוחד הבית היהודי, וצר לי שאני חוזר על זה שוב ושוב, לא מבין את העניין, ומצטרף לחוק הזה, גם משרת המשפטים, וגם חברת הכנסת מהבית היהודי שחתומה על החוק הזה, מצטרפת לשורה של הפמיניסטיות הרדיקליות שיזמו אותו. מדובר בשלילת הזהות המשפחתית. ומה קורה עם הסיפור של הפונדקאות וכל מאבקי הלהט"בים לשוויון כביכול? מדובר בשלילת הזהות המינית. כלומר, הם באים לפרק כל זהות שהיא לאומית, טריטוריאלית, משפחתית, מינית, ואפילו אנושית. כשאומרים לך שבשר זה רצח, ארגוני הצמחונות כביכול, כן? לא טובת החיות יש כאן, אלא רצון לפשטש את הזהות בין בני האדם לבעלי החיים. אנחנו נמצאים כאן במערכה עולמית כוללת לשלילת כל הזהויות וכל המהויות, ומדינת ישראל כרגיל נמצאת בחזית המערכה, כשאצלנו זה בא לידי ביטוי לצערי הרב במאות ואלפי הרוגים שכבר הקרבנו, כולל הקרבת חיילינו שלנו על מזבח הפגניות הנאורה הזאת. מגיעים הדברים לידי כך שסגן הרמטכ"ל ב-2006, אני מדבר על יאיר גולן, שמועמד עכשיו לרמטכ"לות, מדבר על כך שחיילי צה"ל צריכים להקריב את עצמם עבור אוכלוסיית אויב, כי אין יותר עמים ואין יותר זהויות, יש רק לובשי מדים ושאינם לובשי מדים משני הצדדים, ולובשי המדים אמורים למות אם צריך עבור אלו שאינם לובשי מדים, גם אם מתגוררים בעזה, אוקיי? וגם אם מאחוריו מסתתר כרגע מחבל. וכך הגענו למצב שהרמטכ"ל לא מסוגל להילחם בעפיפון, אבל הדרום בוער והחמאס מנצח, וצהל מתנצל על כך שהוא חיסל 2,000 של החמאס בטעות. אוקיי? אז החוט המקשר בין כל האירועים הללו, גם הביטחונים וגם ההפגנות הללו, הוא המלחמה בכל הזהויות ובכל המהויות, המלחמה בזהות.
אני חייב, אני אקבל את העיקרון של מה שאמרת, אבל אני חייב להתעכב איתך על הנושא הזה שהזכרת אותו פעמיים, תוך חץ די ברור לחברת הכנסת שולי מועלם רפאלי, כמי שקידמה את העניין הזה של הפללת משתמשי זנות, ואני רוצה להתעכב איתך, נכון שזה ממוסגר לכאורה, וזה בצד הדיון הכולל שאתה רוצה להעלות כאן, תסביר לי למה אתה רואה בזה מלחמה בזהות המשפחתית, אני רוצה להבין את ההיגיון והעיקרון הזה.
קודם כל, אני מרגיש לא נעים לעשות את זה, כי אני מאוד, מאוד אוהב את חברת הכנסת שולי מועלם. אני חושב שפשוט לא מבינה לאיזה צורך משתמשים בה. אוקיי? וחוסר ההבנה הזאת של הימין בכלל ושל הסוגים, או הבית היהודי בפרט, הוא שזור לאורך הרבה אירועים. למשל, הראשון שהרים את המכסה מעל חוק הלאום, עד שכבר עשו משהו טוב, הרים את המכסה ומשך את כל המלחמות הללו נגד חוק הלאום, היה דווקא נפתלי בנט, כאשר בא ואמר, כן, יש בעיה עם הדרוזים, צריך לנסח אותו מחדש, לבדוק את החוק הזה מחדש. הראשון שפתח את הפתח לכל המאבק נגד החוק, היה דווקא מי שעומד בראש הבית היהודי. ויש עוד דוגמאות רבות לכך, שהימין באמת לא מבין מה הוא מייצג, ואיזה מלחמה נמצאת מולו, ומה הוא אמור לעשות. לעצם השאלה שלך בנושא של נושא מסוים ההוא, של החוק להפללת פרקני זנות. תראה, לא מסובך להבין שאילו מישהו היה שואל את הזנות, האם הן מעוניינות בחוק הזה, אז ברור שהתשובה הייתה שלילית ונחרצת, הן לכן אומרות את זה, אוקיי? הן לא מעוניינות בחוק הזה, החוק הזה מזיק לעוסקות בזנות בכל היבט אפשרי. ממילא אין שום סיכוי שהוא יאחס, משום שחוק חשוב, לא חוק מופרע, חוק חשוב של הפללת צרכני זנות של קטינים, לא נאכף בכלל, לא הוגש שום כתב אישום נגד שום צורך זנות של קטינים, למרות שהדבר הזה כבר נמצא בחוק תקופה ארוכה, אז אתה יכול להניח ששום כתב אישום גם לא יוגש נגד מישהו שצורך זנות כפי שזה נעשה היום. מה כן יקרה? מה שכן יקרה, שהזנות תעבור לחצרות העוד יותר אחוריות, תזדקק לשירותיהם, לעוד יותר תהיה תלויה בסרסורים, אז כך שמי שבאמת צריך להילחם בו, רק מועצם על ידי החוק הזה, ואלו דברים שאינם צריכים נוכחה בכלל. אם כן, אתה שואל את עצמך, אז למה החוק הזה בכלל בא לעולם? והתשובה היא שהוא לא בא לעולם כדי להגן על הזונות, או למנוע את הזנות, הוא בא לעולם כדי לייצר אמירה ערכית במרכאות כפולות ומכופלות, והם אומרים בדיוק מה האמירה הזאת. מעתה, אין יותר זונות, כי כל הזונות לא נמצאות שם מבחירתן, אלא מסוג כזה או אחר של כפייה, הן רק אמור, אתה רק, אסור להגיד זונה, רק שורדת זנות, היא מסכנה ומנוצלת, ומי היא הזונה האמיתית? הגבר, הוא נקרא, שים לב לשם החדש, זנאי. יש ביטוי חדש בעברית, כמו שאתה אומר, ראשת הממשלה, ולא יושבת ראש הממשלה, או עומד, אומר, או ראש הממשלה, גולדה מאיר, אתה אומר, ראשת הממשלה, או מי שלא, או כל תפקיד נשי שלא יהיה, יש עברית אורווליאנית חדשה שלמה, אז יש לך עכשיו עברית חדשה, עם שיא חדש, אורווליאני חדש, והגבר שמשתמש, והגבר הוא הזונה פה, הוא הזנאי. ותשאל למה כל זה נועד למעשה, כל זה הוא חלק מאותה מלחמה של פמיניזם רדיקלי, במשפחה, על ידי כך שמבטלים את מוסד המשפחה כי הכל זה משפחה, הופכים את הגבריות שהיא עמוד התווך של המשפחה לסוג של מחלה שצריך להדביר, כשהגבר הוא תמיד המנצל והאישה היא תמיד המנוצלת, בקיצור מלחמת המינים הידועה לשמצה. כלומר בסך הכל החוק הזה הוא עוד חזית באותו מאבק מינים שמייצר הפמיניזם הרדיקלי נוסח מרב מיכאלי, ושוב נופלים בפח אנשים טובים ונחמדים מהציבור האמוני ומהימין שמצטרפים לדבר הזה.
עכשיו משה, אני אולי לקראת סיום, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה קטנה. האמירות האלה שלך, אולי גם בנושא הזה של החוק הזה, אבל גם בעיקר בנושא הפונדקאות, עבור קהילה מאוד רחבה בחברה הישראלית, שראתה בך מבשר בשורה כשבאת עם ענייני הקנאביס והלכת אליהם למועדונים והתקבלת בתשואות ובחיבוקים וכל כך אהבו אותך, אהבו להצטלם איתך, אהבו לשמוע את דבריך על הקנאביס המפואר, ופתאום אתה בא אליהם, זה בעצם אותה אוכלוסייה אפשר לומר, אתה בא אליהם ואומר להם, רבותיי, הפונדקאות שאתם מובילים היא מלחמה שאני הולך להיאבק בה, ואני רואה בה מלחמה בזהות המשפחתית והמינית וכו'. פתאום קהל שאולי היה סיכוי שתקושש ממנו לא מעט קולות, יראה בך עכשיו אויב.
אני לא יודע למה אתה מכוון בדיוק בשאלה הזו, אבל אני לא אומר עכשיו שום דבר שלא אמרתי בעבר, כולל בתוך מועדון הבר נוער שבו הצגתי את עמדתי. זאת אומרת, אני לא שיניתי שום דבר מעמדותיי, לא לפני שנבחרתי לכנסת, לא במהלך היותי בכנסת, ולא לאחריה.
לא, אני אגיד לך מה אני אומר. מה שאני אומר זה שאולי אמרת את הדברים, באמת לא שינית את עמדתך, היא עמדה ידועה, כשהיית בליכוד וכשיצאת מהליכוד, ואולי גם לפני, אז לא הכרנו אותך בפן הפוליטי, אלא יותר בפן המחאתי, ואנחנו זוכרים את הימים הללו. אבל גם אם עמדת באותה עמדה, אולי זאת עמדה שהיא כל כך מורכבת, והיא כל כך מייצרת נוגדנים, פעם של החברה הזו, פעם של החברה הזו, פעם של החברה הזאת, שהיא זו הביאה אותך למציאות, שבה אנשים מתקשים לבחור במשה פייגלין.
אתה יודע, אתה עכשיו מעלה, עכשיו אתה אומר משהו שאני מעדיף, עכשיו אתה לא מעלץ אותי להגיד לך שאתה טועה, אלא כי הפעם באמת השאלה היא, אין לי, כמו שאתה שומע גם בקולי, אין לי תשובה חד משמעית למה שאתה אומר עכשיו. כלומר, קודם שאמרת שרמדת שאולי שיניתי את עמדתי,
לא התכוונתי ששינית, אלא שפשוט כאשר הבאת, אתה מביא כרגע את הפן הזה לציבוריות ולאמירה הפייגלינית, אז מי שאהב אותך בעבר אומר רק שנייה, אם באלה עמדותיו, אז בוא שנייה, אני מעדיף את הגברת רוזין.
הלו?
כן.
הלו? תראה, קודם כל חשוב לי להבהיר, אני לא נלחם בהומואים. אני לא נלחם באנשים, חלקם משולבים אצלי בעמדות מפתח במפלגה שלי, ואני שמח על כך. אני נלחם במלחמה בזהות. כלומר, בן אדם שיש לו את הנטיות ואת ענייניו האישיים, זה לא מעניין אותי, והוא בעיניי שווה, באמת באופן אזרחי מגיעות לו כל הזכויות וכל החובות שמגיעות לכל אחד. אבל להפוך את העניין הזה לאג'נדה שבינה לבין שוויון אין ולא כלום, ושהיסוד שלה הוא בדיוק כמו שאמרתי, שלילת כל הזהויות וכל המהויות, לדבר הזה, בדבר הזה אני נלחם. אני מפריד כאן בין שני אלמנטים הללו, שלא יהיה ספק. את האנשים אני באמת מחבק, אבל להפוך את ההומוסקסואליות או כל דבר אחר, את הפמיניזם או כל דגל אחר, או הצמחונות, או כל דגל אחר, לדגל כדי לנגיח את עצם הזהות הלאומית, עצם הזהות, את כל הזהויות, כפי שהסברתי, לכך אני מתנגד, ואת זה אני מתעקש לחשוף, וזה כל מהותה של המפלגה שבראשה אני עומד, זהות. עכשיו, לעצם העניין, האם זה מועיל לי, או מזיק לי? שמה שימון, אני לא יודע.
אולי אתה מורכב מדי, לחברה
אני לא אגיד לך, אבל אני באמת, אני אגיד לך מה אני יודע ומה אני לא יודע. אני לא יודע אם בעוד 5 דקות זה יועיל לי או יזיק לי. אני יודע דבר אחד, שזה קו החזית האמיתי, כפי שהסברתי, שחיילים נהרגים על החזית הזאת לחינם, שכל
המחלוקות המשמעותיות במדינת ישראל סובבים סביב נושא הזהות, בסופו של דבר, אני מבין שזה הדבר שעליו אנחנו נקום או ניפול, ושאני חייב ללחם אותו. עכשיו, האם זה יועיל לי או יזיק לי? אני גם מאמין גדול בעם הזה. אני גם מאמין שהשיח חסר המשמעות, השיח הזה שבורח מאמירת כל אמירה שיש בה ממש, כי הוא מפחד ממה יגיד ההוא ומה יגיד הזה, זה שיח שנקעה נפשו של הציבור ממנו. אני גם מסתכל על מה שקורה בעולם, ואני רואה מטראמפ ומקרון ועד איטליה, אני רואה שבכל העולם, המערבי לפחות, עולים מנהיגים נגד כל הסיכויים וכל הסקרים, שאף אחד לא האמין שזה יקרה, גם בקנדה, כל מקום, והברקזיט באנגליה, כשהנקודה היא זהות, שיבה אל אבני היסוד שמרכיבים את החברה. וכשאני מביא את זה לא ממקום וולגרי כמו טראמפ, אני מביא את זה ממקום הגותי שמחבק את כולם ומציע את החירות לכולם, תוך בנייה מחדש של היסודות הזהותיים, אני מרגיש, אותי עוצרים ברחוב בתל אביב יותר מאשר בכל ההתנחלויות. אני אומר לך, גם במלוא הכנות, בהתנחלויות מפחדים ממני, אבל בתל אביב, אנשים עוצרים אותי ואומרים לי, אני מצביע בשלך. אני לא יכול ללכת שני צעדים בתל אביב, כן? אני מרגיש שיש במורכבות הזו שאני מייצג, זה לאט לאט מתברר. אני אומר לך יותר מזה, אני מתחיל להרגיש את זה מהדברים שאני אומר כבר 20 שנה, אני מתחיל להרגיש מהדהדים אליי חזרה מדור צעיר יותר, וזה עושה לי נחת בלתי רגילה. יש בזה סיפוק בלתי רגיל, וזה הניצחון הכי גדול. שברור לי שיבוא לידי ביטוי פוליטי גם. זה ברור שזה מה שהמדינה הזאת באמת באמת צריכה, את היציאה מעידן הבלבול והבריחה מכל זהות, מכל משמעות. בריחה שאנחנו חוטפים אותה בפרצוף, בדרום ובצפון ובכל חזית אפשרית, אלא יסודות הללו. אז בטווח הקצר אני לא יודע להגיד לכם זה יועיל לי או יזיק לי, אבל אתה מכיר אותי לא בתור אחד שרץ למחקים קצרים, ובטווח קצת יותר רחוק, ברור לי שזה רק יועיל.
משה פייגלין, יושב ראש זהות, בסך הכל עניין של כמה חודשים עד שהדברים יתבררו גם בפן הפוליטי שלהם. נכון, תודה נכון. רבה לך על הדברים.
מותר לי להוסיף מילת פרסום לספר החדש שאני מוציא.
בבקשה.
שאני מוציא
עכשיו. כן.
השבוע יורד לדפוס ספר חדש שלי, שנקרא קץ הנורמליות. ובעצם, מה שהספר הזה עושה, הוא לוקח את ספרי הראשון במקום שאין אנשים, שזה תיאר את הסור מרע, המאבק בהסכמי אוסלו של תנועת זוהרצנו, ובעצם כותב את כל השתלשלות הדברים שהייתה מאז, כלומר, משלב פה את הסיפור האישי, בתוך מבוא וכריכה משותפת שנותנת להכל בדיוק את ההקשר שעליו דיברנו. איך בעצם כל המאבק הוא המאבק בניסיון לטשטש את הזהות ולהיות נורמלי. הגיע הזמן שנשלים עם כך שאנחנו לא עם נורמלי. ורק ההשלמה הזאת עם חוסר הנורמליות המובנית של העם היהודי ששב לארצו, תאפשר לנו להקים כאן מדינה שלא ניגפת לפני הסיפון.
משה פייגלין, תודה רבה, שיהיה בהצלחה גם עם הספר. תודה רבה, כל טוב.
תודה לך,
שבוע טוב. האירועים האלימים בבתי החולים מצדם של מטופלים או מלווים של מטופלים, האירועים הללו עלו שוב לסדר היום בעקבות עוד כמה אירועים שכאלה שהגיעו אל התקשורת. האירועים הללו מובילים את ההסתדרות הרפואית לקבוע שרופאים יהיו רשאים לסרב לטפל במטופל אלים או בכזה שהמלווים שלו הם אלימים, למעט מקרים של סכנת חיים. אנחנו רוצים לבחון האם בכלל ההנחיה הזאת היא בכלל ישימה, או שאולי מדובר רק באיזשהו עיקרון כללי. איתנו נמצא על קו הטלפון יושב ראש ארגון רופאי המדינה, דוקטור זאב פלדמן, שלום לך.
שלום וברכה.
אני רוצה לשאול אותך, לפני שניגש להנחיה הזו, האם היא ישימה או לא, קודם כל, עד כמה באמת אתם חווים את האירועים האלה ביום-יום?
אנחנו חווים אותם מדי יום. יש כאלה שמגיעים לתקשורת ויש כאלה שלא מגיעים לתקשורת. יש אירועים שמסתכמים באלימות מילולית ויש כאלה שהם מלווים גם בתקיפה פיזית. רק מהתקופה האחרונה רופאה הותקפה בחדר המיון באיכילוב פיזית, רופא הותקף בחדר המיון בנהריה, רופא הותקף בבית החולים שער מנשה, והאירוע האחרון שאנחנו יודעים עליו היה בהדסה הרצופים, שבמשפחה חנק רופא שרצה לקפל במישהו אחר, בזמן שהם היו צריכים להחליט אם הם מעוניינים בתפירה של פצע קטן ביד וכו'. כלומר, אנחנו נמצאים באיזשהו סדרה של אירועים בתווך של חברה אלימה, בסיטואציה של אווירה טעונה ודאגה אמיתית לקרוב משפחה או במצוקה בריאותית, ושמתמודדים בהגעה לחדר מיון שהוא תמיד עמוס יותר מדי, כי אין מספיק רופאים, אין מספיק אחיות, התורים ארוכים. אז כל הדברים האלה גורמים לכך שאנחנו חווים את האלימות כל הזמן.
אגב, תורמים לזה גם כל אותם, ככה לפחות סיפרו לנו, תורמים לכך גם אותם סדרות טלוויזיה וסרטי קולנוע שמראים את הדריכות בבתי החולים בעולם כלפי כל חולה שמגיע, ופתאום רואים שבמציאות העניינים קצת יותר יגעים. הדבר הזה באמת תורם?
אני לא יודע להגיד לך אם באמת החוויה של לראות את גרייז אנטומי או כל סדרה רפואית אחרת שמתארת לך את מתן הרפואה באנגלית בסדרת טלוויזיה, אבל אנחנו קוראים את דוחות ה-OECD על הפערים העצומים בין מערכת הבריאות בישראל מבחינת תשתיות, אחוזי תפוסה במחלקות האשפוז, מספרי מיטות, מספרי רופאים, יחס רופאים לאחיות, כל הדברים האלה זה עובדות מוצקות ופערים בלתי נסבלים בין מערכת הבריאות בישראל. בשורה התחתונה התוצרים שלנו מצוינים, אנחנו, התינוקות שלנו מתים פחות ואנחנו חיים יותר שנים, אבל זה על הגב של המצוינות של הרופאים והאחיות שמגשרים על הפערים בתשתיות הבלתי אפשריים.
אז בעצם בזה הפתרון, או ובזה אתה גם שולל את ההנחיה הזאת שלא לתת טיפול לאדם אלים, כמו שראינו בשבוע שעבר?
תראה, א', אנחנו ברעיון שנמשך כמה דקות ורוצים להגיע לאיזושהי כותרת ולשורה תחתונה. אין כזה דבר. הפתרון הוא באמת בהרבה מאוד מישורים, החל מחינוך של האוכלוסייה שאוי ואבוי להם אם הם יתקפו רופאים, כי יקבלו עונש כבד, נושא של הרתעה, של ענישה, של הגעה לבתי משפט, שלא יגידו שהייתה סערת נפש ויקלו על התוקפים, כי המסר שעובר אחר כך זה שזה בסדר לתקוף רופאים, כי תמיד אנחנו כולנו בסערת נפש. יש התייחסות והתמודדות עם הבעיה כבר הרבה שנים בכנסת. היה הצעות חוק של חיים אורון ושל אלכס מילר, שהמשמעות שלהם כבר דיברה על נושא של כרטיס צהוב וכרטיס אדום למפגיני אלימות במערכת הבריאות, וההצעה הזאת כבר פרטה, אנחנו לא אמרנו שום דבר חדש. ההצעה הזאת אמרה שמפגין אלימות במערכת הבריאות, בין פיזית ובין מילולית, יוזהר, ואם המקרה ישנה הוא יורחק לתקופה של 6 חודשים מהמוסד שבו קרתה אלימות. אז הדברים האלה כבר, זה שדה שנחרש, אנחנו פשוט, הוא עולה עוד פעם מחדש בגלל התסכול שלא קורה שום דבר בפועל. הייתה ועדה של משרד הבריאות והתמודדות עם אלימות מערכת הבריאות, יש החלטות נהדרות, זה עולה 300 מיליון שקל, אז הכניסו את זה בינתיים למגירה ולא קורה עם ההמלצות הטובות האלה שום דבר. לכן, אתה שואל על הפתרונות, הפתרונות זה להציב שוטר בכל חדר מיון. הפתרונות זה אולי לעשות מצלמות בכל חדר מיון בשטחים הציבוריים עם מסכים גדולים כדי שנראה את את עצמנו, ואולי זה ירתיע אותנו מלהתמודד. הפתרונות זה אולי שיהיה לנו איזה שהם זרימת מידע טובה לחולים שממתינים בתור, שידעו שלא ירגישו חסרי אונים על ידי אס-אמסים שכבר התחילו בכמה בתי חולים, או אנשים יהודיים, מלוות, מלווים, שכל הזמן יעדכנו את החולים מה מצבם בתור ומה למה מתעכבים, אם יש מישהו במצב יותר קשה ומטפלים בו קודם, זה לא כי דופקים אותם, אלא כי צריך לטפל בו קודם. יש הרבה כיווני פתרונות. ההנחיה שלנו לרופאים, שיצא כבר, היא לנתק מגע במקרה של מישהו שמפגין אלימות. כלומר, אם פציינט מפגין אלימות כלפי רופא או מטפל אחר, אז אותו רופא מנתק מגע עם החולה. נשברו יחסי האמון שדרושים כדי להעניק טיפול רפואי. זה לא אומר שהפציינט נשאר חסר טיפול, מישהו אחר יטפל בו, אבל בצורה אחרת, אוקיי? כל עוד החולה צריך אותנו, אנחנו נטפל בו. לא נמנע טיפול מאף אחד, זאת השליחות שלנו.
אגב, יש במקרה כזה, זאת אומרת, הנחיה כזאת של רופא לנתק מגע, היא בעצם תלויה גם בפרשנות של מה זה אלימות, והשאלה איפה אתם שמים בדיוק את הגדר, אלימות מילולית שגולשת לאלימות פיזית, איפה זה מפסיק להיות שיח של דריכות ונו כבר טפלו לי בפצוע, ומתחיל להיות עובר את הגבול.
תראה, הרי הסיטואציה היא תקשורת והבנה. רופא שצועקים עליו, זה מבחינתי אלימות. רופא שמאיימים עליו, אומרים אנחנו יודעים איפה אתה גר ונבוא לחפש אותך בבית, זה הפגנת אלימות, גם אם לא נגעו בו. רופא שדחפו אותו או ירקו עליו, זאת הפגנת אלימות. אנחנו לא מוכנים לקבל את הדברים האלה. ולכן אנחנו אומרים שברגע שהרופא חש מאוים, הוא צריך לנתק מגע, להגיד לעמיתיו, זה וזאת הסיטואציה, ואולי יקשו כמה אנשי צוות, יזמינו אנשי ביטחון, ויטפלו בחולה. אם הוא צריך את הטיפול בדחיפות, הוא יקבל את הטיפול. אבל אותו רופא ספציפי לא צריך לטפל בחולה. יש כרגע הצעת חוק שאנחנו משותפים ודוחפים אותה, זה שמפגין אלימות כלפי איש צוות רפואי, תוגדל הענישה משלוש שנים לחמש שנים מאסר. אבל אתה יודע, זה אמירות של כותרות, כי עוד אף אחד לא הוכנס לכלא לשנת מאסר על תקיפת איש צוות רפואי, אז זה יותר בגדר הרתעה. אנחנו חושבים אולי להוסיף אלמנט של כנס כספי, שעד היום לא היה. באנגליה יש כנס של 5,000 לירות סטרלינג למי שמפגין אלימות, ואולי דרך כנסות משמעותיים, א', יהיה יותר קל לשופטים לתת את העונש הזה, וב', כשזה יפגע בכיס, אנשים אולי יזהרו יותר, באופן פרדוקסלי.
בינתיים האופציה הזאת של כנס לא פועלת אצלנו.
כרגע לא קיימת בענישה. היא לא אחד מהסעיפי ענישה. יש היום ענישה של תקיפת עובד ציבור עד 3 שנות מאסר, אבל אין כנס כספי שמוגדר בחוק, ואולי יש מקום להכניס את הנושא הזה. בקיצור, אני חושב שהשורה התחתונה היא שאם אנחנו, כמו בהסדרות באמריקה, נהיה עם שתי אחיות על כל חולה שפונה, ורופא אחד על כל 3 חולים שפונים, ויהיו מספיק מיטות ואנשים לא ישבו אחד על השני בחדר מיון, בחדר המתנה צפוף, רמת הדריכות, כמו שקראת לזה, תרד, רמת השיח תשתפר, וזאת הדרישה שלנו ממערכת הבריאות, מממשלת ישראל, מהריבון. אנחנו דורשים להעלות את ההשקעה הלאומית בבריאות, שבה תבוא גם לידי ביטוי בחדרי המיון, במחלקות הפנימיות, כי כשאדם צריך להילחם על המקום הפיזי שלו ולא לשכב במסדרון במחלקה פנימית, זה מעורר ישר מתח, ולמה מכניסים אותו לחדר ולא אותי לחדר. וזה פתח ומקום שמתחילה אלימות. כשבמחלקה הפסיכיאטרית שוכבים 34 חולים, 40 חולים במקום 24 או 30, אז הצפיפות הזאת, בטח אנשים בסערת נפש שזקוקים לשפוס פסיכיאטרי, האלימות גוברת. אנחנו נתקלים בכל מקום שאנחנו מסתכלים בו, בפער בין הצרכים ובין המציאות, וזה מכעיס אותנו, זה מקומם אותנו, ואנחנו אלה שזועקים את הזעקה, כי קבוצות החולים הן חלשות, הן לא יכולות ליצור את דעת הקהל. אנחנו עובדים כל הזמן במערכת הבריאות, ורואים את הבעיות ומטריעים עליהן כדי שיהיה יותר טוב במערכת הבריאות.
הדוקטור זאב פלדמן, יושב ראש ארגון רופאי המדינה, אנחנו נאחל לכם הצלחה בכל מאבק נקודתי, ובמאבק הכולל, זה כמובן לטובת כולנו. תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה רבה לך, להתראות.
כל טוב, שלום. רגע לפני שאנחנו מסיימים את היומן, נביא בפניכם את תגובת משטרת ישראל לאירוע בבית הכנסת ישועת ישראל בדרום תל אביב. הנה לשון התגובה. מחובתה של המשטרה לבדוק ולטפל בכל דיווח על מטרד רעש המגיע לפתחה, וכך היה גם במקרה הזה. בעקבות תלונות רבות שהתקבלו במשטרה ובמוקד העירוני של עיריית תל אביב, אודות רעש חזק בעוצמתו הבוקע מתוך רמקולים ומפריע לשכנים, הגיעו למקום שוטרים ופקחי עירייה. לאחר מספר ניסיונות לברר מי הוא האחראי בבית הכנסת, הופסק מטרד הרעש, ולכן גם לא ניתן דוח או כל פעולת אכיפה אחרת. נציין, אומרים במשטרה, כי מטרדי הרעש הם מעבירות המטרידות ביותר את האזרח הנורמטיבי, ואנו נמשיך למנוע ולאכוף אותם, הכל בהתאם לחוק. לשון תגובת המשטרה בסוגיה הזו. ועכשיו הזמן להודות לאורחי היומן שלנו. תודה למנדי ספדי, תודה לדוקטור זאב פלדמן, לדורון כהן, למשה פייגלין, תודה לדוקטור תמר אילם גינדין, לכם תודה על ההזנה, שאו בחלים טובים, בשורות טובות, חודש טוב, להשתמע.